זה הכותרת שבחרתי לשיחה הערב היא האמת הנעלה הרביעית ומשל אג'אנס שוצ'יטו והשודדים. האמת הנעלה הרביעית היא מה שנקרא, מה שקרוי באנגלית The Fourth Noble Truth, ואג'אנס שוצ'יטו הוא ידיד, מורה שאני מעריך מאוד, ובחור אנגלי שהוא ראש מנזר בדרום מזרח אנגליה, מנזר שנקרא צ'יטהרסט. מנזר במסורת היער התאילנדי. תרגום הכי פשוט שאני יכול למצוא את זה, Thai Forest Tradition. אבל לפני שאני מגיע לסיפור של אג'אנס שוצ'יטו, אני רוצה לספר לכם קצת על החולצה הזאת שאני לובש עכשיו. ומי שלא רואה מאחורה, כתוב על החולצה הזאת Mind the Gap. עכשיו, Mind the Gap, בתרגום בעברית, שימו לב לפער, או זהירות מהפער בעצם. ובדרך לישראל טסתי דרך לונדון ויצא לי לבלות כשעתיים בדיוטי פרי בהית'רו, והסתובבתי קצת בדיוטי פרי ויצא לי לראות את החולצה הזאת, וזה מיד הזכיר לי שיחה אחת שקריסטופר נתן פעם בבודגאיה עכשיו לפני שנתיים או שלוש, ושזה היה כותרת השיחה, Mind the Gap. ולמי שלא מכיר את המשפט הזה, זה משפט שנאמר ב-underground, ברכבת התחתית בלונדון, כשהרכבת נכנסת לתחנה, כנראה בגלל שיש איזשהו מרחב בין הקרונות לרציף, אז יש קריאה ברמקול, זהירות מהפער, שימו לב לפער. והכוונה של קריסטופר בעצם בשיחה הייתה לנסות להביא את תשומת לב השומעים לפער שיכול להיווצר לפעמים בינינו לבין הדברים אליהם אנחנו מתייחסים לרוב, ובני אדם כמו מורים שיושבים כאן. אז קניתי את החולצה הזאת כמזכרת עבורי מלונדון, אבל גם מזכרת לנו, לי, מזכרת לכם, לשים לב לפער שאולי נוצר אצלנו. אנחנו חושבים, או אני כאן, אתה שם, ובינינו יש את הפער הזה. אז השיחה הזאת סובבת סביב הפער בינינו, בין המקום בו אנחנו נמצאים עכשיו לבין המטרה אליה אנחנו שואפים להגיע, שתהה זאת נירוונה, שמחה, עושר, סיפוק בחיינו, תחושת שביעות רצון. הפער הזה שמפריד בינינו, ואנחנו תמיד רוצים לסגור אותו, מחפשים את הדרך איך לגשר על הפער הזה. ובמפה, שזה קטע מאוד מעניין, במפה של המבוך של הלונה פארק הרוחני, שאנחנו נמצאים במין כזה לונה פארק רוחני, ואנחנו נכנסים למבוך הזה, ויש חץ, כמו שיש למפה של נווה שלום, יש חץ שאומר אתה כאן, ויש חץ שמצביע על נירוונה, אומר פה זה נירוונה, ושני החיצים מראים לאותו המקום. אנחנו עומדים מול המפה הזאת במבוך וטועים, רגע, זה לא יכול להיות, אני פה, אני לא מרגיש נירוונה, אני לא מרגיש סיפוק, אני לא מרגיש שביעות רצון, משהו לא בסדר במפה, המפה לא בסדר. אז אנחנו הולכים ושואלים, יש מדריכים במבוך, הולכים ופונים למדריכים ושואלים אותם, אז באים, הולכים, עושים יוגה, באים, שואלים את קריסטופר, אז מה המדריכים יכולים להגיד? הוא אומר לך, תנסה, תלך פה, תלך ימינה, שמאלה קצת, תסתובב וזה. ואנחנו הולכים במבוך, ואחרי כמה זמן אנחנו מגיעים לעוד מפה, ובמפה כתוב, יש חץ, אתה כאן, וחץ נירוונה, ולאותו המקום. ואנחנו מסתובבים ככה במבוך הזה כל הזמן, ושואלים את עצמנו, מה לא בסדר במפה? אז לא פלא שאנחנו מבולבלים. לא פלא שאנחנו שומעים הוראות, טכניקות, וזה רק מבלבל אותנו. ויש קשת רחבה מאוד של טכניקות, של דרכים להגיע אל האמת, אל המקום הזה שאנחנו שואפים להגיע אליו. ואני לא יכול להתחיל למנות אותן, אבל פשוט מי דרכים שאומרות לנו לקפוץ במקום ולצרוח, ודרכים שכמו כאן אומרות לנו לשבת במקום ולא לעשות כלום, וכל הרצף ביניהם. יש כאלה שאומרו לנו לחזור ולשנן מנטרות שוב ושוב, כאלה שאומרו לנו תקראו את הספר הזה, זה ספר מצוין, זה הספר, זה הספר שהעיר אותי, זה הספר שהעיר אתכם גם. ויש את כל הבחירה הזאת. אז אנחנו חושבים, טוב, אולי צריך בעצם להתמקד במשהו אחד, לא לבלבל אותנו יותר מדי, ננסה טכניקה אחת. אז אנחנו באים לקורס אחד ממסורת אחת, אנחנו באים לפה, לנווה שלום, מסורת הויפסנה, מסורת התובנה. כל המורים הם בערך מבינים אחד את השני, אנחנו כולנו ככה, כולנו בעצם למדנו אצל כריסטופר, אז... אז מצפים לשמוע את אותו הדבר מכולם. אבל מה? בבוקר כריסטופר אומר להביט בנשימה באף, לא הרבה זמן. אחר הצהריים סטיבן אומר להביט לנשימה בחזה. בערב דן אומר להתבונן בתחושות בגוף, בכל הגוף. למחרת מישהו יגיד משהו אחר. אנחנו כל הזמן שואלים, ואז כמובן שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אבל זה אמר ככה, והוא אמר ככה. ולא רק זה, אפילו אני מוצא את עצמי אומר דברים שונים, לפעמים אפילו באותו משפט. עצות שונות, מה לעשות. אנשים באים ושואלים מה לעשות, וזה באמת חוויה מאוד מעניינת לנסות ללמד מדיטציה. כי קחו לדוגמה, כשאנחנו יושבים בקבוצות, ואחד בקבוצה אומר, מספר את חוויותיו במהלך היום, ושואל עצה, משהו בא מצידי אולי, או מצד מורה אחר. מישהי אחרת מספרת חוויותיה, משהו, תשובה מגיעה שוב כ-reflection, כהשתקפות, במילה יפה, כהשתקפות. והבן אדם הראשון שואל, רגע, אבל לי אמרת ככה וככה, אז למה לה אתה אומר ככה וככה? כי זה באמת נשמע שונה לגמרי, זה, אתה יכול להגיד למעשה טכניקה שונה לגמרי לשני מצבים שונים. וכמובן שההשתקפויות הן שונות לכל אחד, כי אנחנו מביאים את עצמנו לפרקטיס הזה, לתרגול הזה. והתשובות שונות. וזה כאילו בעצם... שאחד מאיתנו הולך לרופא בגלל שהוא חתך את הבוהן, והרופא נותן לו, שם לו פלסטר על הבוהן, והמישהו הזה חוזר הביתה ופוגש את מישהו שהוא גר איתו, ומישהו אחר אומר, כואב לי. זאת אומרת, אין בעיה, תשים פלסטר על הבוען. שמים פלסטר על הבוען, אבל בעצם לשני, לבן אדם זה כואב הראש. אז אם כולם ישימו פלסטר על הבוען, זה לא יעזור. אז בעצם הגורם המשותף כאן, הגורם שאנחנו מחפשים בכל הטכניקות, בכל ההוראות, בכל הדברים שאנחנו שומעים מכל מורה רוחני, ובייחוד מהמורים כאן עכשיו, זה הריפוי. זה לא הפלסטר או המקום שבו אנחנו שמים אותו, זה הריפוי. יש איזושהי חולי מסוים, אפשר לקרוא לו חולי, אז אם בבוקר מבקשים איתנו להיות עם הנשימה בנחיריים, ואחר הצהריים מבקשים איתנו להיות עם הנשימה בחזה, ובערב מבקשים איתנו להיות עם המחשבות, מה שמשותף בכל הדברים האלה זה הלהיות עם. ההוויה. וזה מה שאנחנו מחפשים כאן במדיטציה. זו ההוויה להיות עם כל מה שקורה. ולא חשוב אם זו הנשימה שלנו, אם זה להקשיב למישהו שמדבר, אם זה לתחושות הפנימיות שלנו, זו ההוויה. וההוויה היא הכלי שלנו בעצם. מה שחשוב זו לא החוויה, אלא ההוויה. עכשיו, באחת הקבוצות מישהו שאל אותי, אחרי ש... כתגובה למשהו שאמרתי, שאלו אותי, רגע, אנחנו פה, אנחנו יושבים ואנחנו אמורים לראות להסתכל על הדברים ובעצם לראות אותם חולפים ולא לנסות לעשות איתם שום דבר. לא ידעתי שאנחנו מחפשים משהו ספציפי בעצם. והתשובה שלי הייתה, ועוד איך אנחנו מחפשים משהו ספציפי. המשהו הספציפי הזה שאנחנו מחפשים הוא כל כך קרוב אלינו בעצם, שאנחנו כמו, אנחנו כמו דגים בים שמחפשים את המים. ואנחנו מנסים, אנחנו מנסים לראות, ואנחנו לא מסוגלים, כי איפה שאנשים, איפה שמישהו יצביע לנו, אנחנו רק רואים דרך המים, אבל אנחנו עדיין מחפשים. והמדיטציה היא כמו לעמוד אל מול ולהתבונן לתוך מראה, המראה של החיים בעצם. אז מורה אחד יצביע לנקודה אחת ויאמר, תסתכל כאן, מה אתה רואה? או תסתכלי כאן, מה את רואה? נשימה עולה ויורדת. טוב, תסתכלו כאן, אני רואה קולות. הופ, מחשבה. הופ, עוד מחשבה. אבל אחרי כמה זמן של להסתכל לכאן ולכאן ולכאן, אולי יצא לנו לראות שבעצם אנחנו מסתכלים על מראה. וגם כשאנחנו מסתכלים במראה הזאת, אנחנו רואים השתקפות השתקפות של החיים, השתקפות של נשימה, השתקפות של מחשבות, השתקפות של תחושות, השתקפות של צבעים, השתקפות של כל מה שקורה לנו בחיים. הכל משתקף במראה הזאת. מה הדבר היחידי שלא משתקף במראה הזאת ואנחנו לא יכולים לראות במראה? מי שעומד ממולה. אנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו. ובכל זאת, אנחנו משוכנעים שמה שקורה במראה הזאת, אנחנו אחראים לפחות לחלק נכבד ממנו. אז אנחנו מנסים לארגן את הדברים. אתה תלך לפה, ואתה תלך לשם, ואתה תעשה ככה, וזה לא הולך, ואנחנו לא מבינים למה. וזה יכול להיות די מתסכל. אז גם בתקופתו של הבודה היה בלבול. כי גם הבודה לימד הרבה מאוד טכניקות, מאות אני מעריך, ורשם עשרות רשימות, נתן המון הוראות, ובכל רשימת הוראות כזאת היא קצת אחרת, היא קצת שונה. וכשאנשים באו אל הבודה ושאלו אותו, אז תגיד, מה אתה בעצם מלמד? מה אתה מלמד אותנו? אז הוא לא אמר, אני מלמד ישיבה בסיכול רגליים והתבוננות בנשימה. הוא לא אמר, אני מלמד הליכה. הוא אפילו לא אמר, אני מלמד ערנות. מה שהוא אמר, בצורה הכי הכי מתומצתת, זה, I teach liberation through non-clinging. שבתרגום לעברית, זה אני מלמד שחרור באמצעות אי-אחזות. אני מלמד שחרור, liberation, באמצעות אי-אחזות. עכשיו בעברית, התרגום לעברית הוא פשוט יפהפה. כי שחרור ואי-אחזות הם כמעט אותו הדבר. אז זאת התורה כולה בעצם. I teach liberation through non-clinging. Clinging. התצמדות. 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 אני חושב שאי אחזות זה יותר, מרגיש לי יותר טוב. מרגיש לי יותר טוב. אז זאת התורה כולה. כל השיחות, מדיטציות, ישיבות, הליכות, קבוצות, טכניקות, הכל בא לשרת את המטרה הזאת. עכשיו הבנתם? אפשר לסגור את הבסטה, ללכת הבית. נכון? לא, אז באים בשביל האוכל. אבל, כמובן, זה לא עוזר לנו שאומרים לנו, כי זה כמו לומר, זאת אותו הבעיה עם המפה. חץ, אתה כאן, או את כאן, ונירוונה כאן, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. כי אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. איך נדע את זה? תשובה בעמוד הבא. כשהגעתי ל... חסר לי פה משהו. טוב. זה מה שנקרא, זה מה שקורה כשמכינים דפים. אז מה ששוכחים אחד. טיפוסייה. טוב. טוב, אני רואה אם אני זוכר בזה. אז כשהייתי בהית'רו, באותו היום שהייתי בהית'רו והייתי בדרך לארץ, הייתי צריך לטוס, לקחת שתי טיסות. אחת הייתה מטולוז ללונדון, והשנייה הייתה מלונדון לתל אביב, צירת ביניים. ואני למען האמת די מפחד מלטוס, זה דבר שדי הטריד אותי, כי הייתי צריך לטוס די הרבה, לטוס להודו ולטוס בחזרה, טיסות עסקים כמובן. והייתי לפני העלייה למטוס, הייתי מקבל, כאילו הידיים שלי היו מזיעות, ובהמראה היה לי נורא רע ודפיקות לב ולא יכול לנשום וזה, אבל בכל זאת עשיתי את זה, כי היו לי איפשהו, היו לי כלים להתבונן בזה ולהיות עם זה, ולא לא יותר מדי להילחץ. בכל זאת לדעת, אוקיי, זה הגוף. ולמען האמת הייתי חושב שאני מפחד מטיסות, או אני מפחד מלטוס, כי יש לי גם פחד גבהים. אבל הייתי חושב, טוב, אני רק מפחד מלטוס כי זה גבוה וזה. אבל כשהייתי בקורס טייס, אז אתם יודעים, יש צ'ק 10. לא יודע, אני משער לעצמי שאתם יודעים. יש צ'ק 10 ואז צריך לעלות על פייפר, שזה מטוס מקרטון למען האמת. ובאמת מקרטון, כאילו, אתם לא תאמינו עד כמה שהמטוס הזה דק. וזה מטוס קטן ונורא קל, מאוד קל, והייתי צריך לעלות על המטוס הזה, ואיפשהו קיוויתי שאני לא אפחד. ידעתי לפני זה שאני מפחד מטיסות, מלטוס, כי טסתי לפני כן לחופש באירופה. וטוב, אז עליתי על ה... כאילו, עולים בסרבל וזה, ויושבים מקדימה, והמדריך יושב מאחורה, והמנוע תופס סיבובים, תופס סלד, מדרים, ואני נהייתי ירוק לגמרי. כאילו, לא הקעתי, יש שקיות הקעה, לא הקעתי, אבל פשוט היה לי רע. היה לי רע היום ונורא. והמדריך כמובן עושה עליך רושם, אז הוא עושה מטיס או חמס, עושה קצת ג'י, כאילו, בשביל שתרגיש מה זה לטוס, ולוקח אותך לפה ולוקח אותך לשם ומראה לך את הנוף וזה, ואני... ואז באיזשהו שלב הוא נותן לך לקחת את ההגאים. וכשאני קיבלתי את ההגאים לידיים, מה קרה? הפחד נעלם. פחד פשוט נעלם. הייתי, התחלתי לטוס, הרגשתי נפלא, וכאילו אני לא מפחד מלטוס. פשוט ההבדל היה כל כך חד. ואחר כך נחתנו, ובקיצור, נכשלתי. אני נפל טייל. זה מה שקורה, כשנופלים מקורס טייס, אז הולכים לעשות מדיטציה. אז ומה זה הראה לי בעצם? אחר כך, כל פעם שטסתי, ניסיתי לבדוק, כי המשכתי לפחד אחר כך, זה לא עזר לי עם הפחד, ניסיתי לבדוק מה בעצם מפחיד אותי. ולמען האמת, בטיסה, כל עוד המטוס, אוקיי, המטוס מתחיל להמריא וממריא, ויש את ה... אני לא יודע אם כולכם טסתם אי פעם, אבל יש את הדחיפה הזאת, כשהמטוס עולה, ואז יש איזשהו רגע שמורידים את, ה... את הכוח של, ה... של המנועים, וזה מרגיש כמו נפילה. ועם זה נורא נורא לא נוח לי. אני ממש, אני מרגיש שאני עם הנפילה, זה מתכווץ לי בבטן ומזעזע. ואז התחלתי להבין בעצם שמה שאני מפחד ממנו זה איבוד השליטה בעצם. אני מפחד מאיבוד השליטה, ומה שקורה זה שאני... אתם חושבים שזה המנועים והטייס שמטיסים את המטוס, אבל זה לא, זה אני שמחזיק את המטוס באוויר. אל תיפול, אל תיפול. כי הנפילה כל כך, כל כך מפריעה לי. וזה איבוד השליטה בעצם. תכף זה יתקשר למה שאמרתי קודם. אז... כשהייתי בישראל לפני קצת יותר משנה, באתי לביקור, וגם אז הייתה תקופה מאוד קשה, הייתה תקופה של פיגועים. ובאיזשהו שלב יצא לי לעלות על אוטובוס, אוטובוס מתל אביב לחיפה. ההורים שלי גרים בחיפה ונסעתי לבקר אותם, ואני בטוח שכולכם עברתם את החוויה הזאת. לאוטובוס עלה מישהו, כאילו היה חם, לאוטובוס עלה מישהו עם מעיל. וכזה, כאילו מעיל דובון קצת נפוח כזה, וגם היה לו כזה קיטבג גדול. ואני רואה את הבן אדם הזה, וזה, כאילו, היום אני בטוח שישר כל, אני לא יודע, מסיירת, אני לא יודע מה היו שם, מיד, תוך שניות, וקופצים על זה, כי זה, כי באמת מצב מאוד קשה ומאוד עצוב כרגע. אבל אז אנשים עוד קיוו, כאילו, שזה לא יקרה, ואני רואה את הבן אדם הזה מתקרב אליי, וכמובן שהוא מתיישב מאחוריי. ואני כל הנסיעה מתל אביב לחיפה, אני מחזיק אותו שלא יתפוצץ. וזה בעצם, זה הפחד מאיבוד השליטה, כי לא, מה אנחנו, אז במקום לנסוע באוטובוס אנחנו נוסעים במכונית, אז מה, אנשים נהרגים במכוניות כל יום, אבל לפחות זה בשליטתנו. או נדמה לנו שזה בשליטתנו. אז כשאני גר בצרפת, ולאחרונה היו בחירות בצרפת, בחירות לנשיאות, ואחד המתמודדים על הבחירות, ז'אן מארי לפן, הוא ימני קיצוני, פשיסט די רציני למען אמת. וכשמשווים את בין הנאומים שלו, עשו מחקר וישבו בין הנאומים שלו לנאומים של היטלר, ומצאו שבעצם הוא לוקח מילה במילה מנאומים של היטלר ורק מחליף את המילים העם הגרמני בצרפת ויהודים בזרים. ממש, אז בקיצור, טיפוס לא הכי נחמד. ובבחירות האלה הוא קיבל בצרפת כמעט 20% מהבוחרים. כמעט 20%, חמישית מאוכלוסיית הבוחרים בצרפת בחרו עבור הבן אדם הזה. אז כולם היו נורא בהלם. הלכו עיתונאים והלכו כתבים לשאול אנשים למה בחרתם עבור, ושאלו בכפרים, שלו, הלכו לכפרים קטנים, במקומות שאין בהם, אין בהם זרים, אין בהם פשע. באמת, לאנשים יש את הבגט שלהם, ואת הגבינה שלהם, ואת היין שלהם. שאלו אותם, למה בחרתם עבור הבן אדם הזה? ואמרו, בגלל אי ביטחון, בגלל חוסר ביטחון. וזה רק בא להראות בעצם שהחוסר ביטחון הזה הוא משהו שלא כל כך תלוי בנסיבות או במקום שאנחנו נמצאים או במצב שאנחנו נמצאים בו. כי אני אתן לכם לדוגמה, כשהייתה את ההליכה, הליכת השלום בישראל באפריל, שכריסטופר השתתף ביום היומיים ממנה. אני חושב שסטיבן היה בכולה, ויכול להיות שחלק מכם היו שם גם. וכשאנחנו עשינו את ההליכה בצרפת, הליכת שלום מקבילה, לאחרונה ביולי. וזוהר שהשתתפה ועזרה לארגן את ההליכה הזאת, סיפרה קצת על ההליכה, והיא סיפרה שכשאנשים באו להליכה הזאת, הם פחדו נורא. כי דבר ראשון, בהליכה הזאת לא הייתה הבטחה. ואנשים מאוד פחדו לבוא לאירוע עם הרבה אנשים, בלי הבטחה, בתקופה מאוד קשה. וכל הקונוטציה של להיות ביחד בקבוצה גדולה בתקופה הזאת היה דבר מאוד קשה לאנשים. והרבה מאוד אנשים לא באו בגלל זה, אבל גם הרבה מאוד באו, אבל עדיין פחדו. ותוך כדי ההליכה, תוך כדי הצעדה, אנשים גילו שעל ידי ההימצאות ברגע, על ידי ההתכוונות וההתכוונות לשלום, התכוונות לשלום פנימי, מצאו שהפחד בעצם התפוגג. ולקראת הסוף, זוהר סיפרה שבעצם כשהם נכנסו לירושלים, הם הרגישו שהם היו כל כך חסרי פחד ומלאי, בעצם לא מלאי ביטחון, אבל בסדר עם האי ביטחון שלהם, שהם היו מסוגלים לעבור דרך מרכז העיר ולחטוף הרבה מאוד נגטיביות מאנשים, ולהרגיש שבעצם הם מסוגלים להחזיק את זה, וגם ההשפעה נשארה עבור הרבה אנשים גם לאחר מכן. כך שמעתי מזוהר ומעוד אנשים שהשתתפו בצעדה הזאת. אני תכף מגיע לאג'נט של שיטו. אז כשהגעתי לפה לסופו של דבר אחרי הטיסות, אחותי באה לבקר, היא הייתה במקרה בשדה תעופה בנתב"ג, והיא היא ליוותה מישהו למטוס, וזה היה מאוחר בלילה, והיא התקשרה אליי וביקשה לבוא לבקר, זה היה ביום חמישי. והיא אמרה לי, טוב, אני אטלפן אליך לפני שאני מגיעה, שתחכה לי מחוץ לשער. אמרתי לה, רגע, מה זאת אומרת מחוץ לשער? היא אמרה לי, כן, כאילו, כשבטח סוגרים את השער בלילה, אז עדיף שתבוא ותפגוש אותי בחוץ. אז אמרתי לה, רגע, אין פה שער. אין שער? בטח יש לכם גדר, יש גדר בנווה שלום משהו. חשבתי על זה רגע, לא, בעצם אין גדר. אז אחותי אמרה לי, אתה יודע מה, זה אחד היישובים האחרונים בישראל שאין להם גדר ושער. בטח יש להם שמירה. אז באותו לילה, כשהגיעה בערב, מאוחר בערב, היה לילה די חשוך, מאוד יפה, והיו כוכבים. ויצאתי לטיול, להסתובב. אז קצת. והלכתי מסביב, הגעתי פה לפינה, ויש את, יש את הספסל הזה, ספסל מאוד יפה, עם נוף, עם נוף מאוד יפה ממנו, כאן, ליד המגרש חנייה. וכשהתקרבתי לשם, שמעתי צלילים של מישהו מנגן בבנג'ו. זה של צירוף מאוד יפה, הלילה והכוכבים, ומישהו מנגן בבנג'ו, כאילו קרמית יצא מהחבובות, ויושב שם ונגן את הבנג'ו. וניגשתי לשם, ומי שניגן בבנג'ו זה בוב שגר כאן בנווה שלום, בחור אנגלו-סקסי שגר פה כבר 20 שנה. וישבתי לידו והקשרתי קצת לנגינה שלו, ואז אחרי כמה זמן שאלתי אותו, טוב, אז מה אתה עושה, כאילו, מה אתה עושה כאן עכשיו? והוא אמר, אני שומר. אז זה באמת נווה שלום. כי את הגדרות ואת השערים צריכים, כשאנחנו לא חיים עם המציאות בעצם. אז אג'ן סוצ'יטו כמובן, שאג'ן דרך אגב זה תואר למורה. הוא מספר סיפור על כשהוא היה נזיר בתחילת תקופת נזירותו, והוא יצא, הוא יצא לעלייה לרגל בהודו, למקומות הקדושים, לבודיזם. והוא הלך עם עוד נזיר חבר, נזיר ידיד, גם נזיר אירופאי, והם טיילו, הלכו ברגל, והם היו בדרך מנפאל, מלומביני, בדרך לבודגאיה, ועברו דרך ביהר, שזאת מדינה אחת מהמסוכנות יותר בהודו, מקום שבו יש פשיעה מאוד גבוהה, ויש שם שודדים, דאקויטס, אני לא יודע אם שמעתם עליהם, שזה חבר'ה לא נעימים, עם ספמים גדולים ורובים מהמאה הקודמת שמתנפלים על אנשים, על חסרה לי מילה, משנה, עוברי אורח. והם הלכו דרך היער הזה בביהר, ובאיזשהו שלב התנפלו עליהם שלושה שודדים, ולשניים מהם היו סכינים ולאחד היה גרזן גדול. החבר הנזיר כמובן מיד ברח, רץ כל עד דפשובו, ושני שודדים רצו אחריו. ואג'ן סוצ'יטו, שלא, שקצת היה מופתע יותר ולא הספיק לברוח, נשאר שם עם השודד, עם הגרזן שעמד מולו. והוא ראה מיד שהשודד מאוד מאוד נרגש ומאוד מאוד עצבני, והוא רצה להראות לשודד שאין עליו כסף, אין עליו קום, כי הוא נזיר, והוא ניסה לפתוח את הגלימות שלו בשביל להראות שאין מתחת שום דבר, אבל הכל הסתבך לו ולא הצליח, והשודד רק התעצבן יותר ומאיים והתחיל להרים את הגרזן. ואז באיזשהו שלב סוצ'יטו אמר, טוב, אין לי מה לעשות, אמר לעצמו, והוא הרכין את הראש שלו וסימן על הקרחת פס. והשודד המשיך לאיים עם הגרזן, לא כל כך מבין מה קורה פה, אז הוא עשה את זה שוב, ופלא ופלא השודד הוריד את הגרזן והלך. ועבורי זה בעצם סיפור זה סיפור על letting go, על אי אחזות, על non-clinging. כי החיים הם משהו שקורה לנו, ולפעמים מביאים לנו שודדים, אנשים עם גרזן. וכמובן שיש לנו מה לעשות בנושא, אנחנו לא צריכים תמיד להרכין את הראש, אבל הכוונה היא כאן הקבלה בעצם, והאפשרות לומר תודה רבה, ולתת למה שבא לבוא, ולתת למה שהולך ללכת. זה כמו כששרנו בקבלת שבת את השיר על מלאכי השרת, ופעם ראשונה שבעצם הקשבתי ממש למילים ושמתי לב שהמשפטים הם ברוכים למשפט ראשון, ברוכים הבית הראשון, ברוכים לשלום מלאכי השרת, הבא זה בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי השלום, צאתכם לשלום מלאכי השלום. וזה שיר, השיר הכי בודיסטי ששמעתי בעברית עד כה. בואכם לשלום, ברכוני לשלום כשאתם כאן, וצאתכם לשלום. וכאן בעצם הגשר שמגשר בין איפה שאנחנו נמצאים לסיפוק, לנירוונה, לסביעות הרצון, לחופש המוחלט, לחירות, לאמת. היכולת להיות עם החיים, להיות עם, בהוויה, ולומר תודה, זה בא והולך. זה קצת כמו סיפור גן עדן. אני ביקשתי מסטיבן שיביא לי ספר תנ"ך, אז הוא הביא לי, נורא נחמד, הביא לי ספר תנ"ך שהוא קיבל לבר מצווה בשנת 52, אני חושב זה היה. אז אני דפדפתי בו קצת ודי הדהים אותי בסיפור גן עדן, כשאחרי שאדם וחווה אוכלים מפרי עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע, דרך אגב, ככה זה מתחבר אל השיחה הזאת. עץ הדעת בין טוב ורע, אני אוהב, אני לא אוהב, אני רוצה, אני לא רוצה, אני מעדיף, אני לא מעדיף, אני רוצה את זה, אתה תלך, תודה, תודה. אז אחרי שהם אכלו מפרי עץ הדעת, בכדי שהם לא יאכלו מפרי עץ החיים, הם סולקו מגן עדן, ומה ששומר על הכניסה לגן עדן הוא להט החרב המתהפכת. ומה זו החרב המתהפכת הזו? מה זה להט החרב המתהפכת הזאת? אני לא פרשן ולא רבן או משהו כזה, אבל עבורי זה פשוט, החרב המתהפכת זה האוהב ולא אוהב, רוצה ולא רוצה, וזה הלהט הזה הלהט של החום, של האנרגיה שלה, של ה... של ה... של ההיאחזות במה שקורה סביבנו, שמונעת מאיתנו להיות בגן עדן או בנירוונה או במה שתרצו. ויש משפט מהברית החדשה שאומר באנגלית, "Truly I say to you, whosoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it." כלומר, אני אומר לכם, אני אומר לך, מי שלא יקבל את ממלכת אלוהים כמו ילד, לא ייכנס לתוכה. עם התמימות הזאת, עם החוסר בחירה. לסיום, אני רוצה להקריא לכם עוד ציטטה של דוגן, שהוא מורה זן, נזיר זן. מעל הכל, אל תשאפו להיות בודה בעתיד. כל עניינכם שמחשבה, עוקבת מחשבה, ולהימנע מלאחז בהן. אז בואו נשב יחדיו כמה דקות. שתיקה.